6 to shoot. Cunningham, shake and bake. Cunningham fires. Oh, yeah!
עושים NBA בטורבו, 30 באפריל, זה הפרק האחרון לאפריל, ולילה ראשון בלי דני, כמה עצוב. אבל בסדר, יש לנו פלייאוף שלם, נדבר עליו עוד 14 קבוצות שכולן בחיים, כולל כמה קבוצות שלא חשבנו שיהיו בחיים בבוקר הזה. בוקר טוב, שרון דמידוביץ'.
בוקר אור סורוקה, מה קורה?
בסדר, גמור,
אולי צריך לשנות את זה של הילדים, מ-6-7 ל-2-3. אני מנסה להיזכר מתי הפעם האחרונה ש... בסיבוב ראשון היו 6, נכון? 6 סדרות שב-3-2. זה בעצם רק השתי שתיים הפייבוריטיות ביותר לתואר, רק אין, אם אתה יודע, כבר בשלב הבא.
כבר עלו לשלב הבא, נכון.
וזה מוסיף לטענה שלי שאני כבר באמת חווה, אני לא יודע אם זה בגלל הפוד, או בגלל הטורבו, או בגלל דני, או אני לא יודע מה. אני חושב שזה סיבוב הראשון מהמעניינים שהיו בשנים האחרונות, ממש ככה.
לגמרי, והכותרת שלי על הלילה הזה, האחים דוידוביץ' שעודים למקום השני בתחרו, בדירוג האחים שהכי לא רוצים לפגוש אחד את השני בארוחה משפחתית, ולמקום הראשון עולים האחים תומפסון, שאחד מהם התאומים תומפסון יותר, נכון? ואנחנו נתחיל עם המשחק שנגמר ממש לא מזמן, לפני כ-45 דקות. לוס אנג'לס לייקרס פורמילה 3-0 בסדרה על יוסטון ווקטס, אנחנו יודעים שבמצבים כאלה רוב הקבוצות די גמורות, אבל אני לא חושב שזה הרגיש ככה, שהיו איזה פערי רמות מטורפים בין הלייקרס ליוסטון. ויוסטון נרצחת במשחק הרביעי די בקלות, והלייקרס הלילה כביכול חוזרים כדי לסגור עניין בבית, מקבלים את אוסטין ריבס בחזרה, ועדיין לא מצליחים לסגור עניין, יוסטון מנצחת 99-93, ויש לנו 2-3, ואנחנו חוזרים ליוסטון.
כן, וביוסטון בטח חושב לעצמה, אם או לא אותה חצי דקה של brain freeze, brain fart, איך שלא תקראו לזה, אז יכול להיות שהמצב עכשיו היה אחר לגמרי. זו פעם ראשונה מזה 18 שנה, שלברון ג'יימס מפסיד מה שנקרא close out game, בבית, במשחק בית, בפלי אוף, זה לא קרה לו מאז.
וואו.
18, זה כבר, מה שנקרא 18 שנה, לך לזכור.
2008, עם קליבלנד.
8, כן, כנראה. זה פעם אחרונה שהוא לא הצליח לסגור, והוא לא היה טוב. זאת אומרת, האמת שהוא היה נראה ממש ממש עייף, זאת אומרת, אני חושב שזו פעם ראשונה בסדרה הזו, שלברון ג'יימס, אני לא אגיד שהוא היה נראה כמו בן 41, אבל הוא היה נראה כמו בן 38, ושוב, המשחק שלו טוב מבחינת מספרים, כאילו 25 נקודות, ו7 אסיסטים, ורק 2 עיבודים, אבל 0 מ-6-3, וזה בעיקר בא לידי ביטוי ברבע האחרון. אני חושב שהרגע המשמעותי במשחק, זה העובדה שהלייקרס מצמקים לשלוש נקודות, היה 88-85, כמה מהלכים טובים של לברון ג'יימס, תכף נדבר על אייטון שהיה טוב מאוד, וגם ריבס, בסך הכל אם ככה הוא חוזר לעניינים, אז בכלל נהדר 22 נקודות ב-34 דקות, אבל יוסטון נראו בדקות הללו, הייתה אני חושב ריצת 11-0 של הלייקרס, או 11-1,
11-1, כן.
הם נראו כמו עדר ללא רואה. ואז הגיע שפרד, ושני מהלכים גדולים שלו, גם סל לא קל מחצי ממרחק, וגם החטיפה מלברון, שגם שם כבר היה באמת נראה טיפה עייף, ואז מגיע בעצם עוד מהלך שאני מניח שרבים מדברים עליו, או לדברו, טרי איסון עם 5 עבירות נכנס פנימה, נשמר בידי ריבס, ועל המגרש, הרי שמעת טוני ברדר, זה האחים טוני עם השופטים, אחד מהאחים אז הוא שורק לעבירת תוקף. תראה, אני מסתכל על זה שוב, אני לא חושב שזו עבירת תוקף, אבל אם אנחנו הולכים במוניטור, בצ'אלנג' כמו ור בכדורגל, וזה צריך להיות 100%, אני לא יכול להגיד 100% שזו עבירת מגן. וזו החלטה מאוד מאוד משמעותית, כי עבירת תוקף שם, זה 5 נקודות כדור של הלייקרס, ואיסון בחוץ, איסון שיש לו 2 משחקים טובים מאוד, אבל לא בגלל זה הלייקרס הפסידו, אבל זה רגע מאוד מאוד משמעותי.
אני כן, מסכים איתך לגבי לברון, הוא כאילו, שוב, המספרים, א', משחק 4 היה הרבה יותר גרוע, הוא היה שם 10 נקודות, ב-2-9 מהסדה,
אבל זה כאילו הלייקרס זרקו.
זרקנו משחק, כן. הוא לא, he didn't get to any offensive rhythm. כלומר, ראינו את זה שגם שהמספרים שלו טובים, זה לא שהוא משתלט על המשחק. כאילו, יוסטון הכריחה אותו פחות או יותר ללכת לבד הרבה פעמים, ללכת בחצי מרחק הרבה פעמים, לזרוק לשלוש, ביום שלא נכנסו לזריקות לשלוש. ואני חושב שגם זה הפסיד ללקט את המשחק, אבל בעיקר, שוב, אני לא יכול לבוא אליו בטענות, כי הוא בדיוק חזר מפציע, אבל דיברת על אוסטין ריבס עם 22 נקודות, אוסטין ריבס עם 4-16 מהשדה. והרבה החטאות של זריקות ברבע האחרון שהוא קולע בדרך כלל בעיניים עצומות וקלה כל העונה בעיניים עצומות. עכשיו שוב, אני, בגלל שהוא חזר מפציעה, אני אומר כאילו, תמיד שצחקן חוזר מפציעה, יש לך את המשחק כמו שהיה לך בשיוטים האולימפיים, את השיוט שאתה זורק, אז זה כאילו המשחק שאתה זורק. המשחק החזרה מפציעה, בטח אחרי חודש, זה תמיד משחק קצת של חלודה. ואנחנו רואים את זה, כמעט אצל כל שחקן. ולקז היה לא טוב שמשחק זריקת, שהשיוט הזה, כי את השיוט הזה אתה לא יכול לזרוק במשחק פלייאוף, אני שמעתי
זה לא יום כיפור ב-88 למטיבי לכת.
בדיוק. ואני שמעתי את הקונספירציות שהלקז מפסידים בכוונה, כדי שיהיה ללוקה יותר זמן לחזור. לוקה כרגע לא אמור, אין לו תאריך חזרה, כן? זה המצב. מקווים שהוא יחזור מתישהו נגד אוקלאומה סיטי, אבל כבר יומיים ברצף, שמס בדווח.
הוא כמו ישראלי בזמן מלחמה מול איראן. אין לו תאריך חזרה.
אין לו תאריך חזרה, בדיוק. וריבס חזר, ואתה לא מפסיד משחקים בכוונה בפלייאוף. כלומר, זה לא טנקינג, אתה לא עושה טנקינג פלייאוף. מה גם שברגע שהסדרה כבר נמשכה למשחק 5, אז גם אם הלייקרס היו מנצחים כאן, אז הסדרה נגד אוקלאומה סיטי הייתה מתחילה יום ראשון, יום שני. נזכיר שלא רק ללייקרס יש כביכול אינטרס לדחות את הסדרה, אוקלאומה סיטי, אם הסדרה מתחילה מוקדם, היא תהיה בלי ג'יילן וויליאמס. אז גם שם יש איזשהם חיסורים, ונכון שלוקה השחקן הכי משמעותי של הלייקרס. בקיצור, הלייקרס היו צריכים את אוסטין ריבס, אבל לא את אוסטין ריבס הזה.
אתה לא רוצה למשוך את הסדרה במקרה שדורנט יחזור גם.
א', כן, ובית עדיין הכוכב הגדול שלך בסדרה הזאת הוא שחקן בן 41, שהוא לא יכול לסגור משחקים בגיל 41, כמו שהוא עשה בגיל 31 או 25 או 37 אפילו. Okay. זה לא, אנחנו לא שם. אז באמת, כל הקונספירציות האלה, אני קראתי ספר ממש מעניין על קונספירציות, שאומר שאנשים, שוב, בגדול, אנשים מחפשים קונספירציות במקומות שבהן המציאות לא הגיונית להם. ואומרים, חייב להיות משהו מאחורי זה. חייב להיות שהלייקרס מפסידים כי הם... לא, אתה לא מפסיד. You don't play with your food. And if you play with your food, the food eats you. זה מה שקורה ללייקרס היום. באמת, הם משחק שני ברציפות, שזה אולי טרנד באמת מדהיג. הם התחילו את הסדרה הזאת מאוד יעילים משלוש. משחק שני ברציפות שהם קולים. הם קלו 12 שלשות בשני המשחקים האחרונים ביחד. הלילה 7-27, יוסטון קלעה כפול שלשות מהלייקרס. יוסטון קלעה הלילה כפול שלשות מהלייקרס, זה נתון שלא חשבנו שנקבל מתישהו בסדרה הזאת, בטח כשהסקורר החמישי בכל הזמנים יושב על הספסל ונראה כמו כאילו מטפל את הברנר קאונט שלו בזמן אמת, אבל הפעם נגד הלייקרס. אז הלייקרס איבדו את הקצב ההתקפי שלהם איפשהו במשחק שלו, שמאבדים הרבה יותר מדי כדור, ומשחקים התקפה יותר מדי שקופה, יותר מדי שבלונית. אני ממש בשביל הלייקרס, מקווה שאוסטין ריבס במשחק הבא יהיה אוסטין ריבס, אני לא אגיד, הוא היה לילה 47% אוסטין ריבס שהכרנו, אני מקווה שבמשחק הבא כבר הם יקבלו אותו ב-87%, כך שהם באמת יוכלו לסגור עניין, כי אני לא חושב שהם רוצים לעשות, אם היינו חושבים על קבוצה שתעשה תקדים היסטורי בלאבד יתרון 3-0, בטח שלא היינו חושבים על הקבוצה שסיימה את העונה עם מאזן הקלאץ' הטוב ביותר בליגה, ועם לברון
לא, גם... תראה, זה, באמת הלייקרס כרגע לא נראים טוב, יוסטון שהיא קבוצה צעירה, עוד פעם, אמרנו את זה שוב, בגלל זה גם זה היה כל כך מפתיע לגבי הלייקרס ולברון, גם בלי דורנט, יוסטון קבוצה שאמורה להתחרות שווה בשווה, אם לא טובה יותר אפילו מהלייקרס הזו, בלי לוקה דונצ'יץ', כבר לא נדבר על אוסטין ריבס. היה נתון, אם אני לא טועה, 136 סדרות בהיסטוריה של ה-NBA הגיעו ל-3-0.
164.
כן. וזו הסדרה המספר 16 שמגיעה ל-2-3, כאילו רק 16 קבוצות הצליחו לנצח פעמיים, רק 4 קבוצות הצליחו לנצח 3 משחקים רצופים, ואף אחד בהיסטוריה לא הצליחה לעשות 4-3. אז כאילו, את יודע, אני, בסטטיסטיקה היא אומרת משהו, ואם אני הלייקרס, אז אני אומר, טוב, אני מודאג, כי הם לא משחקים טוב, וככה וככה וככה. אני אומר, אבל לא יכול להיות שאף פעם, אף פעם בהיסטוריה זה לא קרה, ודווקא עכשיו זה יקרה. זאת אומרת, אל תעלו לשחק, זה עדיין לא יקרה. אוקיי? כאילו, שימו את ברוני ג'יימס 44 דקות, זה עדיין לא יקרה. אבל כן, הלייקרס צריכים להתעורר על עצמם, והעניין זה השלוש.
אתה אף פעם לא מנצח ארבעה משחקים בבת אחת. גם דמנים ודמרת, הם יכולים לנצח שלושה משחקים מרצוף? לא, הם צריכים לנצח במשחק אחד, ואז בעוד משחק אחד, ועוד בעוד משחק אחד. הם לא משחקים את שלושת המשחקים באותו משחק, באותו מגרש ביחד, כל משחק עם נסיבות שונות. הרוקטס בלי קווין דורנט, כבר פעם שנייה ברציפות, משחקים הרבה יותר, סליחה על הרפרנס הפוליטי, ביחד. הם נראים שכל אחד יכול לנצל שם את היתרונות שלו, אם זה שפרד פתאום במשחק של חצי מרחק, ואם זה איסן בקניות מהפינה, ואם זה שן גורן בטיולים שלו בצבע, ואם זה אמן תומפסון, שהלייקרס נותנים לו, הקבוצה הראשונה, כתב לי ידידי סמי זליקסון, שמקבל שני מטר כשהוא זורק מתוך הצבע, מהמובן הזה, באמת, כל אחד שמצליח לנצל את היתרונות שלו במצ'אפים ללייקרס, אין מספיק שחקנים שיכולים לנצל את היתרונות. דיאנדרה אייטון במשחק הכי טוב שלו בסדרה עד עכשיו, 18.17 ריבאונדים. אבל אני כן חושב שהלייקרס בצרות. אני כן חושב שהסדרה הזאת תגיע למשחק 7 בלוס אנג'לס, ואולי אז גם דורנט יהיה. לך ותדעו, אולי נקבל חתיכת אבסולוט סינמה של שואודאון בלוס אנג'לס ביום ראשון, מתי שזה יהיה.
לברון מול קיידי.
לברון מול קיידי עם ריבס וכזה, ואנחנו תלו, באמת, אני חושב שפערי הרמות לא גדולים בין הקבוצות, הם לא היו גדולים כשהלייקרס ניצחו, הם לא גדולים כשהרוקטס ניצחו, לא הופתע בכלל אם אנחנו הולכים להגיע לסיום מאוד מאוד צמוד במשחק 7, ואנחנו תלו.
אני עדיין אומר שלייקרס מנצחים ביום שישי, שלוקחים את זה ב-6.
יכול להיות. שוב, אני חושב שאם אוסטין ריבס חוזר לכושר הטוב שלו, או 85% לכושר הטוב שלו, ודורנט לא משחק.
מה שהיה מעודד היום מבחינת הלייקרס גם בהמשך, זה אייטון, קצת יותר דומיננטי, יותר אגרסיבי, הולך פנימה, היו לו, אם לא טועה, 8 כדורים חוזרים בהתקפה, זה משמעותי גם להמשך.
בהחלט. טוב, אנחנו עוברים לקבוצה השנייה שיכלה ללכת הלילה הביתה והחליטה שלא. האח השני לבית משפחת תומפסון. דטרויט פיסטונס מנצחת את אורלנדו מג'יק 116, אגב, לא זוכר, אמרתי, תוצאה סופית לייקרס יוסטון 99-93, דבריס סמית עם 22 לרוקטס, וכדומה. דטרויט מנצחת את אורלנדו 116-109, בשואודאון מטורף בין שני שחקנים שנבחרו ראשונים בדראפט. קייד קנינגהם 2021, פאולו בנקרו 2022, 45 נקודות לראשון, 45 נקודות לשני.
פעם ראשונה ששני נבחרים ראשונים בדראפט, זה מול זה בפלייאוף, קולים 45 נקודות במעלה, מאז, סתם חידה.
נו, וויל צ'מברלין ו...
לא כזה רחוק, שקיל מול אלן אייברסון. ב-2001.
יפה מאוד. אז כן, בהחלט מרגש. אני חושב שבנקרו וקייד היו די חותמים על הקריירות של שני החבר'ה שהזכרת עכשיו, אבל כרגע דטרויט are hanging by the thread, כלומר, גם במשחק בלי פרנץ וגנר, גם במשחק שבו קאנינג הם היה טוב, עדיין קשה מאוד לנצח, וצריכים להשיג את זה ממש בדקה האחרונה.
כן, זה היה משחק הרבה הרבה יותר טוב, כמובן מהמשחק הקודם, שהיה קשה לצפייה. גם האחוזים של שתי הקבוצות, אתה יודע, אורלנדו 48%, דטרויט 49%. פאולו בנקרו שיחק כמו שהיית רוצה לראות מפאולו בנקרו. זאת אומרת, אתה אומר, וואלה, הוא מוכשר, הוא טוב, לך יותר פנימה, יש לו חוכמת משחק, 7 אסיסטים. יש פה בעייתיות, אפרופו דיברנו על שקיל מול אלן אייברסון, אז פאולו בנקרו לקח את התפקיד של שקיל וסיים עם 5-12 מהקו. וזה היה מאוד מאוד משמעותי, אבל ראית איך הוא מחלק את הכדור נכון, ובין עם הקליות הנכונות שלו, שוב, לא סטטיסטיקה טובה של בין היום לעומת המשחק הקודם, קצת יותר נורמלי, אבל הגנה טובה של שניהם, כן עזרה של אנטוני בלק מהספסל ראינו, אבל הסיפור כמובן זה קייט קניגם. קייט קניגם, אומנם גם הלילה הזה 6 עיבודי כדור, אבל הוא היה נראה בפאזה אחרת לגמרי, בחירת הזריקות שלו הייתה הרבה 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 יותר טובה, הוא נכנס פנימה, פינה לעצמו הרבה פעמים את החצי מרחק חופשי, זאת אומרת לא נכנס ראש בקיר עד הסוף, אלא מצליח עם ההטיות, אוקיי אני יוצר עכשיו במיד ריינג' ואני קולע הרבה פעמים, וצריך להגיד שדטרויט, לא, גם אם היא תעשה את הקאמבק הזה ותחזור מ-1-3 ל-4-3, וזה בהחלט אפשרי כי היא קבוצה טובה יותר, היא, מצד אחד היא לא מרגישה, היא לא נותנת את התחושה כמישהי שיכולה ללכת עד הסוף במזרח, ומצד שני פתאום שחקן כמו טובייס אריס מתעורר, זה כבר משחק שני שלו, אני אגיד שהוא מוביל, כי עכשיו כאן גם היה טוב יותר, אבל שטובייס אריס מזכיר את השנים הטובות של טובייס אריס, וזה איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה להמשך.
כן, כאן גם... באמת, כמו שאמרת, בגדול גם קניגה וגם בנקרו, זה שני שחקנים שהגדול הרבה הגנות פשוט ייתנו להם את הקליעה מבחוץ, כי הם יגידו, אוקיי, הם לא ינצחו אותנו מבחוץ, אז בנקרו עם 8-16 היום, וקייט קניגה עם 5-8, כמו שציינת, 6 עיבודים מול 5 אסיסטים בלבד, אבל באמת היה הרבה יותר, מה שנקרא, קומפוז, שיחק 44 דקות במשחק על החיים של דטרויט, ואני רוצה לדבר על עוד שחקן שאתה לא הזכרת, אבל תמיד כשאנחנו מדברים על דטרויט, ואנחנו משווים בטח קבוצה עם שאיפות אליפות של דטרויט, שאני, כמוך, אני מאוד סקפטי אם יעשו את זה, לקבוצות הגדולות, אנחנו תמיד צריכים את המשוגע. היה להם את המשוגע דניס רודמן בבית בויז הראשונים, היה להם את המשוגע בן פלוס ראשיד בסדרות השנייה, וכרגע המשוגע שלהם זה הסמול פורוד הפותח שלהם, אוסר תומפסון, שבאמת נתן את אחד ממשחקי החמש נקודות הכי טובים שאני זוכר. הבן אדם נראה כאילו נמצא על המגרש בשלושה מקומות בו זמנית, בעיקר בדקות חשובות שם.
חמש חטיפות, שתי חסימות.
15 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 5 חטיפות, 2 חסימות. עכשיו, בגדול האחים תומפסון זה ניסוי כמה רחוק אתה יכול להגיע כשאין לך קליעה. כרגע שתי הקבוצות שלהם בפיגור 2-3 ונלחמות על חייהן, אבל אוסר תומפסון באמת היה כל כך טוב היום, דיפלקשנס וחסימות, וכמו שאמרת, פשוט היה נראה כמו שדת הזמני שכולם קיוו שהוא יהיה. אם אי פעם אחד האחים תומפסון יפתח קליעה, הוא יהיה אולסטאר כאילו באותה שנה בלי לחשוב בכלל, ואני באמת, אוסר תומפסון זה שחקן שכל כך כיף לראות אותו, כי אתה אוהב את האנרגיות שלו, כי הוא מדבק, כי זה משהו שבאמת אני חושב שנתן דחיפה לכל הפיסטונס, גם כשבנקרו היה טוב, גם כשבלק היה טוב, גם כשהיה מג'יק כן קלו היטב מעבר לקשת היום. באופן כללי זה מעניין, כאילו אתה מסתכל על סדרות וכמעט אין לך משחקים ששתי הקבוצות כאילו מאוד שונות אחת מהשנייה, כאילו אם אחת קולטה אז גם השנייה תקלה, אם אחת נחתי אז גם השנייה תחתי, זה בטח בסדרות האלה של המזרח. אז כן, דטרויט, מה? עוד משהו?
לא, לא, השתעלתי. לא, מה שבאתי להגיד על הסדרה הזו, דיברנו על כך שזה אולי מתחיל להזכיר את הסדרה המפורסמת מ-2003, הסיבוב הראשון, שדטרויט, אז של דוק ריבס, מובילה 3-1, ואתה יודע, זה היסטורי, כי זה היה פעם ראשונה שהוא מפסיד יתרון 3-1.
אורלנדו הפסידה 3-1, לדעתי.
אורלנדו, כן, אורלנדו הובילה, סליחה, היא הובילה 3-1, ואז דטרויט אחרה. ואם אתה מסתכל, אז אוסר תומפסון הוא הטיישון פרינס, אוקיי? מבחינה הזו של דטרויט. זה שחקן כאילו, לאוהדי הפנטזי, שחקן לאהוב, בטח אם אתה בפנטקה קו. דטרויט היא הקבוצה הטובה יותר, השקולה יותר, ואתה חשבתי שאתה הולך להגיד, אגב, משוגע על איזיה סטוארט. זאת אומרת שיש לך גם את אוסר וגם את איזיה סטוארט, אז זה מתכון שאמור להוביל אותך גם לעשות מהפך כזה לא צפוי. אני רק אגיד ללוצקי, אם הוא שומע אותנו, קח את הכרזה של טווינס, של ארלון שוורצנגר ודוויטו, ושים את אוסר ואמן. אני חושב שזה מתאים להלילה.
כן, מה שנקרא, דוקטור, דוקטור, don't you see, they're burning, burning. נכון, זה תומפסון טווינס. עוד משהו למשחק הזה, או ש...
לא, נראה לי ממש סבבה, והאמת, סדרה רעה טובה שכזו.
סדרה רעה טובה לגמרי, משחק 6, אורלנדו חייבת לסגור עניין בבית, או שהייתי צריך להגיע שוב להיכל הקיסרים הקטנים. אגב, אתה יודע שמה זה הליטל סיזרס הזה בכלל? אני גיליתי את זה כי פרד...
היה סלט קטן?
לא, אבל לא רחוק. פרד, השותף שלי לצוות ב-WC Sports, הוא עד פיסטונס. הוא סיפר שבגדול ל-Little Caesar זה רשת פיצריות $5. וזה כאילו, זה הקטע. הם מוכרים כאילו פיצה $5, ובזה הם הקימו אימפריה בכל רחבי ארצות הברית, ויש להם גם, תסתכל מלמעלה על האולם, רואים שם ציור פשוט ענק של מישהו אוכל פיצה. טוב, ויכול לקרוא את קייד קני גם פיצה הלילה על כל המשחקים הקודמים, ואנחנו נעבור, אגב, אתה יודע מה משותף לדטרויט ובעצם לכל הקבוצות שניצחו הלילה?
מה?
זה קבוצות שלא היו יכולות להקים את השלד הצעיר שלהם עם חוקי הדראפט החדשים, חוקי הלוטרי החדשים היו נכנסים לפעולה. גם יוסטון, גם דטרויט וגם הקבוצה הבאה שעוד רגע נזכיר, כולן קיבלו בחירות טופ 5 בשנים רצופות, 4 פעמים אפילו, גם דטרויט וגם יוסטון, שפרד, סמית וג'יילן גרין כבר לא שם, אבל שפרד, סמית ואמן תומפסון כולם נבחרו טופ 5. לקליבלנד היה את אבן מובלי, דריוס גרלנד ואיזק אוקורו, שניים מהם כבר לא שם, אבל אבן מובלי עשה הלילה בהרבה מובנים את ההבדל, כשקליבלנד מנצחת 125-120 את טורונטו, במשחק, ואם אתה דיברת על היסטוריות, ועל היסטוריות שקשורות לקליבלנד, כי לברון ג'יימס בפעם האחרונה שהוא איבד את הפסיד קלוז-אוט גיים, זה היה בקליבלנד, קליבלנד הפסידה ב-22 המשחקים הקודמים בפלי אוף, שבהם היא פיגרה בתחילת הרבע האחרון. ולילה היא שוברת את הרצף הזה, מנצחת 120-125, ועולה ל-3-2 בסדרה.
משחק מצוין, אני חייב להגיד שמשחק מצוין. טורונטו הפכה להיות, אני לא יודע אם כל זה הקבוצה הכי מפתיעה של העונה, לא עד כדי כך, אבל מאוד מאוד, אולי קצת טיפה מזכירה את קליבלנד, כאילו של תחילת הדרך, שאמרנו שיש שם הרבה מאוד גיוון, הרבה מאוד שחקנים שיכולים לעשות כל מיני דברים, שיש שם ספסל מאוד מאוד מאוזן. היום ראית גם את שיד וגם את חבר שלנו, מקרו, ממוקה, מהספסל מגיע. זה היה משחק לא טוב של דונובן מיטשל, אבל השאלה מתי זה כן היה משחק טוב. זה היה משחק טוב ברבע האחרון, זה היה משחק טוב כשקליבלנד עשתה את הריצה עם הלוטו של ה-13-0, ולראשונה מזה שני רבעים חזרה להוביל, וזה היה על דונובן מיטשל שעשה את ההחלטות הנכונות וחטיפה ושני סלים, והיה כאן אבן מובלי. אבן מובלי היה במשחקים הראשונים 2-11-3, ובלילה הזה הוא היה עם 3-3-3, הוא פתאום נתן גם את הפיזיות בפנים וגם פתח את המשחק כלפי חוץ. טורונטו, יש משחקים שאתה אומר, וואי, הובלתי כל המשחק ואיך איבדתי את זה. ואני לא חושב שטורונטו יוצאת מתוסכלת ממה שקרה היום, כי באמת קליבלנד נתנה לאיזה פרק של 6 דקות את השיא שאליו יכולה להגיע. מיטשל טוב, ארדן עוזר, מובלי מדהים, אלן אגרסיבי בתוך הצבע. זאת אומרת, זה השיא. שאלה איך קליבלנד בהמשך הופכת את השש דקות האלה ל-25 דקות במשחק, ל-30 דקות במשחק, וזה מה שיוביל אותה לשלב הבא, תרתי משמע.
כן, אני לא יודע אם הצליחו להגיע לשלב יותר מהשלב הבא, אבל זה כבר סיפור אחר וכשנגיע אליו. עוד שם אחד שלא הזכרת, אבל היה סופר סופר חשוב עליי, לדניס שרודר, עם 11 מתוך 19 הנקודות שלו ברבע האחרון. דטרויט יודעת כמה דניס שרודר טוב כשהוא מביא את הניסיון. אגב, הוא היה גם בטורונטו, וגם שם הוא כבר עשה את זה פעם, הבן אדם מטייל בין קבוצות, הוא מביא לכל קבוצה את אותו דבר. הלילה הוא בגדול 11 נקודות מתוך 19 שלו ברבע האחרון, סלים גדולים במאניטיים.
כאילו, הוא מתמודד מול סלובניה בחצי גמר יורו בסקט כזה או משהו בסגנון.
בדיוק. כנראה שאתה, ככה זה משחק נגד הקבוצה היחידה שהיא לא מארצות הברית, אז אומרים לו, אתה בפיבה, אתה בפיבה בסקטבול. Be the greatest, כמו שהוא אוהב. מובלי, באמת, הקליעה שלו מבחוץ, אני מרגיש שזו תמה שמלווה אותנו כבר כמה שנים, וכבר הרגשנו אולי שאנחנו בדרך לפתור את זה, אבל זה לא מתייצב. כלומר, זה לא הופך לאיזה כלי נשק קבוע בארסנל שלו. ראינו באופן כללי העונה, שאם ציפינו מאבן מובלי לעשות עוד קפיצה התקפית קדימה, לא רק שהוא לא עשה אותה, בהרבה מובנים נראה שהוא קצת, אולי אפילו עשה סוג של רגרסיה, אולי זה קשור לזה שהעוזר המאמן שהיה הכי מחובר אליו עזב והלך להיות המאמן הראשי של פיניקס, ג'ורדן אוט, אבל אני חושב שכאילו הקליעה מבחוץ בגדול מגבילה את התקרה, לא רק את התקרה של אבן מובלי, את התקרה של קליבלנד. אם אבן מובלי יכול להפוך להיות השחקן הכי טוב של קליבלנד, כשיש לה דונובן מיטשל, קליבלנד יכולה לעשות קבוצה, להיות קבוצה שמגיעה לסדרות גמר ולוקחת אליפויות, אבל אני לא יודע אם נגיע לשם. הלילה, בכל מקרה, מובלי עם שתי שלשות גדולות ברבע האחרון, קליבלנד מצליחה לנצח. טורונטו, כנזכיר, מאבדת את ברנדון אינגרם עם דלקת בעקב, וזה כבר כשאין לה את אימנואל קוויקלי, אבל לאורך כל העונה טורונטו הייתה קבוצה שיודעת להרים שחקנים טובים מהספסל. ג'קובי וולטר היום במשחק יוצא מהכלל, בעיקר במחצית הראשונה, אחרי שבמשחק הקודם היה לו 0-9 מהשדה, הפעם הוא באמת נראה every part of the 3D guy שהרפטורס קיוו שהוא יהיה. אז הרבה שחקנים משני שם צריכים להתעלות, אם זה מרמוקה, אם זה קולי מרי בוילס שאני עדיין מאוהב בו, ובאמת הם עושים עבודה מאוד מאוד טובה הגנתית על מיטשל, אבל קליבלנד זאת פשוט קבוצה עם הרבה כלי נשק. ברגע שהם הכניסו את שרודר, זה גם נתן להם עוד מוביל כדור שיכול לעשות דברים ברבע האחרון, וטורונטו, עבור טורונטו זה היה יותר מדי. עוד משהו על המשחק הזה?
לא, אני, יש לי כן, אבל תחושה שהסדרה הזו, למרות שקליבלנד טובה יותר, וקליבלנד עם סגל טוב יותר, וגם עם יותר ניסיון, בטח אתה לוקח משהו כמו ג'יימס ארדן, ואפילו עם הפציעות, משהו מרגיש לי שאנחנו הולכים פה למשחק מספר 7.
אני גם חושב, זה סדרה שכאילו, כשהתחילה בהתחלה לא היו לנו הרבה ציפיות, בטח אחרי שני המשחקים הראשונים, אבל האולם בטורונטו הוא פשוט כל כך כיפי. כלומר, האוהדים שם באמת בטירוף, כאילו, ממש כאילו הם באים לעודד. זה לא ברור איך זה קרה.
לא יודע למה זה קורה בכלל. אגב, משהו שרציתי להגיד, באמת במשחק של דטרויט נגד אורלנדו, הרי דטרויט הובילה הרבה, ואורלנדו פתאום מקזזת וחוזרת, והרי יש, בטח ב-NBA, גם במקומות אחרים, ב-NBA, אנשים יוצאים 4 דקות לסיום הרבע השני, המחצית, וחוזרים בערך 4 דקות, 5 דקות לתחילת הרבע השלישי. ככה הייתה נראית דיטרויט במשחק, זאת אומרת שגם היא יצאה לאכול משהו במזנון במחצית הזו, אבל בסוף היא תוששה.
אולי אכלה פיצה, $5. בכל מקרה, עד כאן פרק הטורבו שלנו ל-30 באפריל, אז יש לנו הלילה, שמחה גדולה הלילה, פילדלפיה מארחת את בוסטון ב-3, כדי לנסיון לסגור עניין, אטלנטה מארחת ב-2 לפנות בוקר את הניקס, בניסיון לעשות 3-3, וב-4:30 לפנות בוקר, הסדרה, קשה להגיד הסדרה, האמת, יש כל כך הרבה סדרות טובות בסיבוב הראשון הזה.
יש לפחות 6 סדרות, כן.
לפחות 6, טוב, ממש טובות. והסדרה אולי עם הקאמבק הכי לייקלי, בהתחשב במגוון הפציעות של מינסוטה. דנבר מגיעה למינסוטה, והאולפס יודעים שאם הם לא סוגרים עכשיו, אז יכול להיות שהעונה הזאת נגמרת בשבילם. בכל מקרה, אנחנו נהיה כאן במחר, בעצם בפרק מלא.
פרק מלא.
שיעלה בכל המקומות, ונתח הרבה דברים, ונחשוב קדימה, ונדבר על רפורמות, ונדבר על זה, ולא נדבר על ייחודים פוליטיים. שרון דמינוביץ', תודה רבה לך.
אלא לך,
ואני ערן סורוקה, ונתראה גם בפרק הבא. תודה רבה לחברים מטורבו ביי דני שעוזרים לזה לקרות, גם כשדני כבר לא בפלייאוף, ממשיכים לעזור לזה לקרות. וכדי לקבל את כל הפרקים, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, תעשו דברים טעימים לסוף השבוע, כי בכל זאת יום חמישי, ומישהו יאכל בערב שבת, יתרח בעוגה, או בפיצה ב-$5. שלום, תודה. ביי.